כאשר המלך מזמין אליו שלושה אנשים לברר אצלם את אמונתם, הפילוסוף, החכם הנוצרי והחכם המוסלמי. אז דיברנו על הפילוסוף וגם על הנוצרי, והנוצרי מקבל תגובה כזאת מהמלך. הוא אומר שהסברה מרחקת רוב הדברים האלה, כי מה שהוא מספר לו, הנוצרי, זה שבעקבות, בסוף ימי עם ישראל, באחרית ימי עם ישראל, נגשמה האלוהות. כביכול האלוקים נעשה גשמי, והוא נולד לאישה, והאיש הזה הנראה, הוא היה נראה כאדם, ובעצם הוא אלוהים נסתר, וזה שילוש של שלושה דברים שאנחנו חושבים שהם אחד, כך הוא אומר לו. אז המלך מגיב על זה ואומר שהדברים, הסברה מרחקת את הדברים האלה, ורק דברים שאנחנו רואים בעיניים ויש לנו הכרח להאמין בהם, אז אנחנו מחפשים דרך איך לפרש אותם. טוב, ראינו מה שהרמב״ם כותב במורה לגבי העניין של השילוש, זה דברים שאומרים אותם בפה ואין להם כיסוי בשכל, אבל הכוזרי עצמו בהמשך מתייחס לעניין הזה של הדברים שנמנעים על פי השכל, והוא אומר שבתורה אין שום דבר, לא יכול להיות שום דבר בתורה שהשכל מוכיח שהוא לא נכון. יש שני מקומות, אחד זה במאמר א', סעיף סמך זין, הוא אומר את המשפט הבא, חלילה לאל שתבוא התורה במה שידחה ראיה או מופת. אם יש ראיה שכלית שדבר מסוים לא יכול להיות, חלילה לאל שתבוא התורה על דבר כזה, שהתורה תגיד לנו להאמין באבסורד. לעומת הנוצרי, זה בעצם הרי מה שהנוצרי אומר, זה אמנם הדבר הוא לא מתקבל על הדעת, אבל אמונה פורשו של דבר לקבל דברים שלא מתקבלים על הדעת. יש בנצרות מושג כזה, הקדושה של האבסורד, האבסורד הקדוש. זה אבסורד, אבל זה דבר קדוש, אז אתה צריך לקבל אותו. והכוזרי אומר בדיוק ההפך, במקום הזה קודם כל, חלילה לאל שתבוא התורה במה שידחה ראיה, ועוד פעם, ספציפית לגבי העניין של הגשמה, המלך אומר לו, אחרי שהוא מספר לו על מעמד הר סיני, שכביכול הקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל, אז הוא אומר, טוב, אז אם כך אין להאשים אתכם שאתם מאמינים בהגשמה, למרות שאתם בזה משליחים אחריכם את העיון השכלי. אז הוא עונה לו בסעיף פ"ט, אמר החבר, חלילה לאל מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקר. והוא אומר לו, הרי הרחקת הגשמות מהבורא זה אחד מהדברים העיקריים של עשרת הדיברות. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, כללו של דבר, הגשמה. ואיך לא נרממהו מהגשמות, ואנחנו מרוממים קצת מבריאותיו מהגשמות. אנחנו אומרים שלא רק הקדוש ברוך הוא לא גשמי, גם יש חלק מהברואים שהם לא גשמיים, כמו המלאכים, כמו הנפש כשהיא נפרדת מהגוף. והוא מסביר שמה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל, זה לא שחלילה אנחנו מתכוונים שהקדוש ברוך הוא מדבר כמו שאדם מדבר עם פה ועם לשון, אלא שעם ישראל שמע את הדיבור האלוהי. אז הוא אומר, יש שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת להבין שהוא שמע דיבור פיזי, כלומר ששמע קול של דיבור, והקול הזה הוא פשוט דבר שנברא. זה כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא איזושהי בריאה, אז הוא גם בורא קול, לא שהוא מדבר, אלא שהקול שעם ישראל שמע הוא קול שנברא לצורך הדבר הזה. חוץ מזה הוא אומר, יכול להיות בכלל שזה עוד יותר עמוק ממה שאני אומר לך, כי הוא רומז לכך שיכול להיות שבכלל לא שמעו קול פיזי, אלא שמה שהיה, הוא אומר, איני גוזר שהיה עניין על דרך הזה, ואולי היה על דרך יותר עמוק ממה שיעלה במחשבתי. כלומר, שיכול להיות שכל העניין של שמיעת הדיבור זה היה שמיעה פנימית, בכלל לא שמיעה חיצונית. כלומר, שאם אדם היה שם טייפ ריקורדר במעמד הר סיני, הוא לא היה שומע כלום. מה ששמעו זה השמיעה הנבואית, השמיעה הפנימית, כמו שנביא שומע. הוא שומע את זה בלב שלו. אז בכלל אין קושיה. אבל גם אם שמעו קול פיזי, שאפשר היה להקליט אותו, אז זה קול נברא. זה כמו שנברא כל דבר אחר. הקדוש ברוך הוא בורא קול, לא שהוא מדבר באיזה כלי דיבור פיזי. כן. קודם כל, מאיפה הביטוי הזה? אני לא יודע. אבל אם אתה רוצה להגיד ביטוי כזה, או שיש לך מקור לביטוי הזה, אז הכוונה היא למה שאומר פה הכוזרי, ש... המהר"ל אומר, כן, נכון. כן, המהר"ל, לא בדיוק במילים האלה, אבל דומות להם. אז קודם כל, המהר"ל מתכוון לזה ש... שהתורה אומרת לנו דברים שאנחנו לא היינו מייצרים בשכל שלנו. כלומר, שאנחנו, לא כל דבר בתורה... הוא דבר שאתה יכול להגיד, טוב, אני בשכל שלי מבין אותו, יכול להגיע אליו. זה מה שהמהר"ל מתכוון. אבל הכוזרי עצמו אומר שהתורה אף פעם לא תגיד דבר שהוא מוכח בשכל שהוא לא נכון, אלא מה כן? היא יכולה לספר לנו על לשנות את הטבעים, על נפלאות, על נס, על המושג של נס, היא יכולה לספר לנו. כלומר, שקורה נס, דהיינו שבעצם הקדוש ברוך הוא מחולל איזה שינוי בסדרי הטבע, שזה לא דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה הגיונית. להגיד שהאל עצמו התגשם, נעשה גשמי, זה דבר שהוא סתירה הגיונית, כי אין דבר שהוא גם לא גשמי וגם גשמי. כמו שהם אומרים, האנושי בנראה ובאלוהי בנסתר. זה סתירה פנימית שהיא מן הנמנע, כלומר, זה לא דבר שאתה יכול להגיד, טוב, אז קרה איזה נס. מה זאת אומרת קרה נס? אתה לא יכול להגיד שני הפכים באותו דבר. אתה יכול להגיד שעכשיו השולחן הזה רוקד. בסדר, אז עכשיו הוא רוקד, כי הוא רוקד, זאת המציאות. איך זה קורה שהוא רוקד? הרי הטבע הוא שהשולחן הוא דומה, אז נעשה נס. אז ברגע הזה השתנה סדר הטבע לצורך אירוע מסוים. זה באמת התורה אומרת, התורה אומרת שים סוף נקרא. זה לא דבר שהשכל סותר אותו. כי אם אתה מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא בורא, אז אתה יכול להאמין גם בזה שהוא מחדש איזה אירוע שהוא אירוע ניסי. אין פה סתירה הגיונית. לעומת זאת שאתה אומר שהאל הוא גם רוחני וגם גשמי, או שהוא הפך להיות גשם, זה פשוט סתירה הגיונית למושג של השלמות או של ה... היא החיסרון, כי הגשמי הוא בעל חסרונות, הגשמי הוא חסר. אתה לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא שלם והקדוש ברוך הוא חסר. זו סתירה הגיונית שהיא נמנעת. יש מושג של נמנע גמור. הרמב״ם קורא לזה בשם הנמנע הגמור במורה נבוכים. כלומר, שיש דבר שאתה, כמו ששואלים שאלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? זו שאלה של ילדים, אבל מה בעצם התשובה? התשובה היא שאם... הוא לא יכול להרים אותה, פירוש דבר שזה מביע איזה חיסרון. אז לא, לא יכול להיות חיסרון כזה. לא יכול להיות, לא יכול להיות אבן כזאת. אין אבן כזאת, לא במציאות ולא בהיפותזה. אין דבר כזה שהוא הדבר שגם הקדוש ברוך הוא יכול וגם לא יכול, כי זה סתירה פנימית. אז אתה אומר, נכון, הוא לא יכול. הוא לא יכול לברוא אבן כזאת. למה הוא לא יכול לברוא אבן כזאת? כי אין אפשרות תיאורטית לאבן כזאת. אז ממילא, זה משפט שהוא מביע את הנמנע בהחלט, את הנמנע הגמור. להגיד על דבר שהוא נמנע הגמור, שהוא כן קיים, זה דבר שהשכל לא מקבל אותו. וזה אומר הכוזרי, לעולם לא תמצא בתורה דבר כזה. שהתורה תגיד דבר שהשכל דוחה אותו. יכול להגיד שקרה נס, וזה לא דבר שהשכל דוחה אותו, השכל יכול לקבל, שמי שברא את העולם יכול גם לברור חוקים אחרים, או לשנות אותם לפי רצונו באותו רגע. כן.
מה עם מצוות שנראות לסות אותם?
משהו אחר לגמרי, לגמרי, זה לא קשור לשכל בכלל. התורה יכולה לצוות אותנו במצוות לא מוסריות. למה אנחנו קובעים מראש מה יקרה מוסרי? לא שאני חושב ככה.
זה לא שכל.
שכל זה לא מוסר. מוסר ושכל זה שני דברים שונים.
שמונה פרקים הרב מתכתב שמהשכל ההבחנה בין טוב לרע.
בסדר, בסדר. זה... במשמעות שונה, כשאתה, השכל יכול להציב לאדם ערכים, אבל זה לא שאם הוא היה חושב על ערך אחר כערך, אז זה היה סותר משהו. סתירה זה דבר שהוא לא מתקבל על ההיגיון, שההיגיון לא מאפשר קיום של סתירה. אתה לא יכול להגיד על דבר שהוא A ולא A, אבל להגיד שדבר מסוים הוא טוב או דבר מסוים הוא לא טוב, זה, 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 זה לא סותר שום דבר. אדם יכול לחשוב שזה טוב לשקר, נו, טוב לגנוב. את מה זה סותר? זאת קביעה ערכית מסוימת. אתה יכול להגיד, הקביעה הזאת היא לא נראית לי נכונה. אני, יש לי קביעה ערכית אחרת, אבל זה לא שיש פה איזה דבר שהוא בלתי מתקבל מבחינה לוגית. מבחינה לוגית, יש, היו פילוסופים שאמרו שטוב להיות אגואיסט, שטוב להיות גאוותן. זה לא סותר שום דבר מבחינה הגיונית. מבחינה הגיונית אתה יכול לחשוב כך. מישהו יכול לחשוב, גם סופרים כתבו כל מיני ספרים כאלה, שדווקא להיות כל מיני מידות רעות, זאת הדרך הטובה, זאת הדרך הנכונה. אנחנו חושבים אחרת, אז יש לנו את הסיבות לחשוב אחרת, אבל לא שאנחנו יכולים לסתור את זה מבחינה הגיונית, לומר זה בלתי הגיוני, לא ייתכן, לא מתקבל על הדעת.
טוב, שבתחומי המוסר הוכחות מתמטיות.
ודאי, ודאי. כן.
בנוגע העניין עם האבן שאמרת קודם לכן, אז בעצם זה שאלוקים לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז בעצם משני הצדים יש חיסרון. איפה שהוא תבחר, אז יש חיסרון כלשהו.
לא, זה לא חיסרון. אם אני אומר שהוא לא יכול לברוא אבן כזאת, מפני שאין אבן כזאת, מפני שלא תיתכן אבן כזאת, אז זה לא חיסרון. זה פשוט דבר שהוא נמנע. יש דברים שהם נמנעים. האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו מרובע שהוא עגול? אז מה התשובה? מה התשובה לשאלה הזאת? שמרובע שהוא עגול, בשביל החשיבה האנושית, זה דבר שהוא לא קיים ולא יכול להיות קיים. כלומר, זה לא איזה דבר שכאילו, זאת אומרת, נו, נו, נראה אותך, תעשה את זה. אנחנו, בתודעה שלנו, לא מתאפשר דבר כזה, בשום אופן, בשום פנים. אז פירוש הדבר שאם אי אפשר לעשות את זה, אז זה לא מפני שמישהו יש לו איזה חיסרון, אלא מפני שהמציאות היא כזאת שזה בלתי ניתן לעשות. כלומר, אתה לא יכול גם להשאיר את התודעה האנושית כמות שהיא, וגם לרצות שאנחנו נראה משולש עגול או ריבוע עגול. כי זה שני דברים שהם לא יכולים להיות ביחד. זה לא חיסרון של אף אחד, זה פשוט הטבע של ההיגיון. ההיגיון האנושי לא מקבל את ה-A ולא A ביחד. אז אתה שואל, אז למה לא? למה שלא יהיה מישהו שיוכל לעשות את זה? כי אין דבר כזה, כי זה לא, זה נמנע בהחלט. אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא בן אדם אחר, שהתודעה שלו היא לא עובדת לפי חוקי ההיגיון שלנו. בסדר? אם היה דבר כזה, אז היינו באמת יכולים לקבל את המושג של מרובע שהוא עגול. אבל כיוון שהתודעה שלנו היא בצורה מסוימת, אתה רוצה שהיא תהיה גם בצורה הזאת וגם לא בצורה הזאת? אי אפשר. אי אפשר באופן מוחלט. אתה לא יכול לדרוש את זה גם מאלוקים, מפני שאלוקים יש לו גם כן את האופן שבו הוא עושה את הדברים. אז אם הוא עשה אותם בצורה מסוימת, הוא לא יכול לעשות אותם, הוא לא יכול, לא במובן של חיסרון, אלא זה דבר שהוא נמנע שזה יהיה גם בצורה השנייה בעת ובעונה אחת. זה אפילו לא שהוא לא רוצה, אתה מחפש פה דבר שהוא, הוא לא יכול להיות קיים. הוא לא יכול להיות קיים דבר כזה שהוא מכיל סתירה במצב התודעה האנושית שלנו. אתה אומר שיברא אדם אחר? בסדר, אדם אחר הוא יכול לברוא. אבל את האדם הזה, עם הסתירה, זה דבר שהוא לא ניתן לעשות. זה דבר שהוא באופן אבסולוטי לא ניתן לעשות. ולכן הוא לא חיסרון שאי אפשר לעשות אותו. זה מה שהרמב״ם קורא נמנע בהחלט, כן.
אני לא זוכר בדיוק, אבל במזבח היה פעולה שהייתה לא הגיונית. אני לא זוכר מה היא.
שהייתה לא הגיונית?
כן.
אני בכלל לא מבין את הביטוי הזה, פעולה לא הגיונית. מה זאת אומרת פעולה לא הגיונית? אם היה איזה מעשה של נס, אז זה לא הגיוני. אז נס זה נס. אם אנחנו אומרים שקרה משהו בניגוד לחוקי הטבע, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל אם קרה משהו שהוא בניגוד לחוקי הטבע, באופן ניסי, זה יכול להיות. זה יכול להיות שחוקי הטבע יופרו. אם המים צריכים לרדת למטה, ובמקום זה עולים למעלה, אני לא חושב שזה דבר נמנע. אני חושב שזה דבר שהוא פשוט לא פועל ככה בטבע, חוקי הטבע הם לא כאלה, אבל אפשר גם לצאת מחוקי הטבע לפי שעה, בתור נס. אפשר לשנות את חוקי הטבע. אבל יש דברים שהם הם, לא שבגלל שחוק הטבע הוא כך, אלא מנה שההיגיון האנושי הוא מונע אותם בהחלט. הם לא יכולים להיות, גם לא באופן תיאורטי. טוב, אז נחזור לעניין של ההקדמה. אם כן, הוא קורא אחר כך למוסלמי, והמוסלמי אומר לו דברים שעיקרם הוא שבעצם הוא מאמין באל האחד, ואין בו שום שילוש ושום עבודה זרה ושום הגשמה. האל הוא אחד והוא קדמון והוא לא גשמי, שזה כמובן דומה למה שאנחנו מאמינים. ואחר כך הוא אומר שהספר שלנו, הספר דיינו הקוראן, הוא מעיד על עצמו שהוא בא מאלוקים. אף אחד לא יכול לחבר ספר כזה. ועוד הוא אומר שהשכר על מי שמקיים את המצוות ועובד את השם, זה שהנפש שלו חוזרת אל הגוף שלו בעתיד בגן עדן, ושם בגן עדן הוא לא יחסר מאכל ומשתה ותשמיש וכל אשר תאבה נפשו. והממרה הולך לגיהנום, שזה אש שלא קובע ותמיד הוא יהיה בייסורים. טוב, אז המלך עונה לו תשובה שהיא ממש לדחות אותו בקש. הוא אומר לו, אתה אומר שהספר שלכם הוא כזה שרק מי שקורא אותו הוא רואה שזה דבר אלוהים, לא יכול להיות שאדם כתב דבר כזה. הוא אומר, מה לעשות, אני לא יודע ערבית, אני לא יודע לקרוא את הספר שלכם. אין לי דרך בשביל להבחין מה החשיבות שלו. וזהו, ובזה הוא פחות או יותר דוחה אותו, ואחר כך הוא עובר אל היהודים, פני שהוא אומר, אני רואה שכולם סומכים את דבריהם על התורה. גם הנוצרי, גם המוסלמי אומרים, התורה היא תורה. הקדוש ברוך הוא התגלה, נתן את התורה למשה רבינו, אז צריך ללכת אל היהודי. למה הוא לא עונה כאילו על הטענות של המוסלמי? מפני שזה שהוא אומר שהספר שלנו זה ספר שאי אפשר לחבר דבר כזה, זה רק אלוקים יכול לחבר אותו, הוא לא מתייחס לטענה הזאת ברצינות. אין הוכחה מהמליצות של איזה ספר או מהכתיבה שלו שאלוהים כתב אותו, גם לא לגבי התורה. גם התורה, כשקוראים אותה, אז אי אפשר לדעת מי כתב אותה. אבל מה הוא כן טוען? הוא טוען שהשכר והעונש שמובטחים לצדיקים ולרשעים, זה הכל גשמי. כלומר, בגן עדן יש אוכל ושתייה ונשים, כמו שאנחנו יודעים שהם מאמינים. לצערנו, אנחנו בזמן האחרון מודעים לדבר הזה, עם השהידים. והעונש זה עונש גשמי, ואיסורים גשמיים הוא בתוך אש וכו'. אז לזה הוא לא עונה, אבל בהמשך הספר, הכוזרים מתייחס לזה. והוא עושה מזה צחוק, והוא אומר שהתיאור הזה של השכר של הצדיקים, והעונש של הרשעים, זה תיאור פרימיטיבי, שיש שם הנאות גשמיות, כמו הנאות שלנו בעולם הזה. ובעניין הזה, הרמב״ם והכוזרי אומרים אותם הדברים. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, שאל תחשוב שהשכר של הצדיקים לעתיד לבוא, זה שיהיה להם הרבה מאכל ומשתה והנאות גשמיות, כמו שחושבים הטיפשים, האבילים, השטופים בזימה. יש לנו תמיד הבעיה הזאת שאין לנו פה רמב״ם שלים. יש רמב״ם, מדע. שמה תקל בעיניך טובה זו, כלומר הטובה של העולם הבא, ותדמה שאין שכר המצוות, והיות האדם שלם בדרכי האמת, אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות, ובועל צורות נאות, ולובש בגדי שש ורקמה, ומשתמש בכלי כסף וזהב, ודברים מדומים לאלו, כמו שמדמים אלו הערבים, הטיפשים, האבילים, השטופים בזימה. הלכות תשובה, פרק ח' הלכה ו'. הלכות תשובה, פרק ח' הלכה ו', הוא מזכיר אותם בשמם. אז... בבקשה? לא, לא, זה ככה זה, כך כתוב. וזה בעברית, הרמב״ם כתב את משנה תורה בעברית. וכך גם הכוזרי מתייחס לדברים בהמשך, כשהוא מגיע לעניין הזה של השכר ועונש, אז כך שבעניין הזה הם אומרים דבר אחד, כמו גם בעניין של היחס אל התשובה אל הנוצרי. המוסלמי, יש לו עדיפות על הנוצרי בעניין אחד, שהוא מאמין באל אחד, לא גשמי, כמו שצריך. ובעניין הזה הרמב״ם אומר, אנחנו נותנים להם את הכבוד המגיע להם, למוסלמים, בעניין הזה. יש לו איגרת מפורסמת שבזמנו למדנו אותה לעובדיה הגר. זה הגר צדק שהתגייר בזמנו של הרמב״ם מבני דודנו, הישמעאלים, והוא שואל את הרמב״ם כמה שאלות, והרמב״ם, באחת השאלות שהוא שואל, הוא אומר לו שהוא התווכח עם האדם שהיה הרב שלו, וזה שלימד אותו תורה, הגר הזה התווכח עם האדם שלימד אותו תורה, בקשר לאמונה של הישמעאלים. הוא אומר, על אלו הישמעאלים שאמרת אתה שאינם עובדי עבודה זרה, ואמר לך רבך כי הם עובדי עבודה זרה. והוא העליב אותו אפילו, את הגר הזה, על זה שהוא אומר דבר כזה, קרא לך הנקסיל קיבלתו. תשובה, אז הרמב״ם עונה לו. אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, וכבר נחרטה מפיהם ומליבם, ומייחדים לאל ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. ולא מפני שהם משקרים עלינו, מחזבים ואומרים שאנו נאמר שיש לאל בן, תכף נסביר את זה, נחזב כן אנחנו עליהם ונאמר שהם עובדי עבודה זרה. התורה העידה עליהם אשר פיהם דיבר שווא, והעידה עלינו שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. הרמב"ם אומר, אנחנו לא נשקר ונאמר שהמוסלמים הם עובדי עבודה זרה, אנחנו מודים באמת שהם מייחדים ייחוד שאין בו דופי, הם מאמינים באל אחד כמו שצריך. ולא מפני שהם משקרים עלינו, מחזבים ואומרים שאנו נאמר שיש לאל בן. מה זה? בשביל זה צריך לדעת את הקוראן, אני לא יודע את כולו, אבל את הדבר הזה אני כן יודע, שכתוב שם, אמרו היהודים, עוזייר אבן אללה. יש לאל בן בשם עוזייר. ככה הם אומרים. שהיהודים אמרו שלאל יש בן בשם עוזייר. אז הרמב״ם אומר, לא מפני שהם משקרים עלינו ומחזבים ואומרים שאנו נאמר שיש לאל בן, לכן אנחנו גם כן נטיל בהם את האשמה שהם עובדי עבודה זרה. אנחנו, עלינו העיד הכתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. אנחנו לא נשקר מפני שהם משקרים. הם המציאו איזה עילה עלינו, שאנחנו כביכול מאמינים שיש לאל בן. איך זה בא להם? איפה זה בא להם? יכול להיות שהם רצו לקשור את היהודים עם הנוצרים, כיוון שהנוצרים אומרים בן אלוהים, אז הם רצו להגיד גם היהודים ככה, כי אחרת מה הם מחדשים? הרי מה הם באו לעולם? בשביל מה הם באו לעולם? אז הוא תמיד אמר, הנביא שלהם אמר, שהוא בא בשביל הייחוד, לייחד את האל. התאוחיד נקרא בערבית. זה הדבר שהוא המשימה שלו, לייחד, ייחוד האל. וכל השאר הם כופרים, או עובדי עבודה זרה, או... אז הנוצרים אומרים שיש לאל בן, גם היהודים אומרים שיש לאל בן. מאיפה? מה? אם... כן, בבקשה. לא, אבל ההדגשה היא שלעומת מה שכתוב אצלנו ונהנים מזיו השכינה, אז אצלם זה הנאות הגשמיות הכי גסות. זה ההדגשה. לא אכפת לנו שתחיית המתים. תחיית המתים בסדר גמור, שמאמינים שהנפש תשוב לגוף, גם אנחנו מאמינים שנפש תשוב לגוף. אמנם בעניין הזה יש הבדל בין הרמב״ם לבין השיטות של אחרים, אבל אנחנו נדבר על זה כשנגיע לזה. אבל מה שדוחים פה בשעת נפש, אפשר לומר, זה את הדימוי הזה של העולם הבא או של העולם התחייה, למקום שבו האדם ממלא את אבותיו הגשמיות. זה, 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 זה מוריד את הדברים לרמה מאוד נמוכה. כמו שאנחנו יודעים, הרי שמענו את זה כבר כמה וכמה פעמים בהקשר של כל המתאבדים האלה. למה הם מחכים? לבטולות בגן עדן.
אז
בסדר. בסדר. זה שם זה נאמר, מה זה 1 ב-60? 1 ב-60 פשוט דבר שזה לא זה, אלא זה משהו שאתה צריך להכפיל אותו פי 60 ולהגיע בכלל לדבר שהוא יכול לתאר את מה שיהיה בעתיד. כלומר, שבעצם אתה אומר, אל תיקח את זה. אל תיקח את זה בתור, הנה, זה הדבר. על זה אנחנו, לזה אנחנו מחכים. לאכול טוב ולשתות טוב וכו'. לא לזה אנחנו מחכים. מדובר על מציאות אחרת לגמרי. על מציאות שנהנים מזיו השכינה. אתה רוצה להגיד, איך אני יודע מה זה? אז אומרים לך, טוב, תכפיל את מה שאתה יודע, פי 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 כמה, ואז תגיע לזה. זה כמובן מליצה באלמה. אבל הם מדברים על זה כפשוטו. מה האדם יעשה בגן עדן? יאכל, וישתה, ויבעל, זה מה שהוא יעשה שם. טוב, אז נחזור לענייננו. אם כן, אנחנו עוברים עכשיו אל היהודי, והיהודי אומר לו, אנחנו מאמינים, הוא שואל אותו, במה אתם מאמינים? הוא אומר לו, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים, ושלח את משה בתורתו, וכו' וכו'. אז אומר הכוזרים, מה איזה מין דיבורים האלה? אני חשבתי שאתה תגיד לי משהו על האל, בורא העולם, מנהיג העולם, מי שמסדר את כל הטבע, מי שברא אותך, אתה מספר לי סיפורים מאמצע ההיסטוריה, אתה אומר, אנחנו מאמינים באל שהוציא את אב ישראל ממצרים, נתן להם, עשה להם מעמד הר סיני. זה לא דבר שהוא נשמע לי מספיק בשביל אמונה. אומר לו החבר, מה שאתה ציפית לשמוע, אתה ציפית לשמוע משהו שכלי, משהו שהעיון מביא אליו. אבל נכנסים בעיון הזה ספקות רבים. ואם תשאל לפילוסופים עליה, אינך מוצא אותם מסכימים על מעשה אחד ולא על דעת אחד. מפני שהם טענות שאפשר, יש מהם כאלה שאפשר להוכיח אותם, יש כאלה שאפשר רק לקרב אותם, להגיע לאיזה סבירות מסוימת, ויש דברים שאי אפשר להוכיח אותם ואי אפשר לומר עליהם שום דבר בטוח. מה אני אומר לך? אני אומר לך דרך אחרת לאמונה. לא דרך של הוכחות שכליות, לא דרך של עיון. הדרך שלי לאמונה זאת הדרך של הראייה. הוא אומר לו, פתיחת דבריי היא המופת, ועוד כי היא הראייה. אין צריך עימה לא ראייה ולא מופת. יש בכמה מהדורות של הכוזרי, יש פה טעות גסה בניקוד של המילה הזאת. הם כתבו, ועוד כי היא הראיה, אין צריך עימה לא ראיה ולא מופת. ככה זה בספר שלפניי, ועוד בכמה מקומות, ואפילו בתרגום של אבן שמואל, נדמה לי הוא כותב, היא ההוכחה, במקום היא הראיה. וההדגשה פה היא בדיוק על המילה ראיה. ועוד כי היא הראיה, אין צריך עימה לא ראיה ולא מופת. כלומר, בניגוד לראיות, שראיות זה ספקולציות, פילוסופיות, שאדם חושב מה צריך להיות, מה מתבקש שיהיה מתוך מה שהוא מכיר, לבין, ההבדל בין זה לבין הראייה. הראייה זאת העדות, החוויה הבלתי אמצעית, שהיא לא זקוקה לפילוסופיות, היא לא זקוקה להוכחות. כאשר עם ישראל חווה את המאורעות של יציאת מצרים ושל מתן תורה בסיני, אז הוא לא צריך הוכחות על מציאות השם ועל זה שהוא מנהיג את העולם וכו', מפני שמה שקורה זה, זאתי ההנהגה האלוקית, הוא רואה אותה בעין, הוא רואה אותה בחוויה החושית שלו, ואפילו אם יותר מזה, הראייה היא גם ראייה, ראייה רוחנית, ראייה נבואית. וזה המושג של הנבואה בכלל ושל מעמד הר סיני בפרט, שהכוזרי אומר שבמעמד הר סיני עם ישראל זכה לראייה נבואית. הוא אומר את זה גם בפירוש בתחילת מאמר רביעי. בבקשה? זה מופיע בתרגום אבן תיבון, רק שצריך לנקד את זה נכון. הוא כותב את המילה ראייה, ויש כאלה שנקדו את זה בטעות, ראייה.
בערבית זה ראייה?
ראייה, כן. העיין בערבית. זה ראיית העין. בתחילת מאמר רביעי, הוא אומר, איך הודיע בשם, איך אני קורא בשם לקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לראות אותו, לרמוז עליו. אמר החבר, רומזים אליו ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית. כי הראיות מטעות. ומן הראיות יבוא אדם לאפיקורסות ולדעות מופסדות. אם אתה רוצה לחפש ראיות והוכחות, אתה יכול להגיע לדברים הכי גרועים, לדברים הכי לא נכונים. הוא מביא פה דוגמה. וכי מה הביא המשנים למור בשתי סיבות קדומות, אלא הראיות? המשנים זה המאמינים בשניות, כלומר המאמינים של, בעיקר שהיו בפרס, דת זרטוסטרה, שהיא מאמינה באל טוב ואל רע. אז הוא אומר, יש להם הוכחות גדולות לכך, שיש אל טוב ואל רע. כי כל המציאות היא כזאת, שיש בה טוב ורע. יש הרבה דברים טובים בעולם, יש הרבה דברים רעים בעולם, בין בתחום של ההרגשה של דברים כדברים שגורמים עושר או עונג, לעומת דברים שגורמים צער, כן? יש לעומת ההנאות והדברים המשמחים, יש בעולם מחלות וצרות וכל מיני דברים רעים. בין מבחינה מוסרית, יש אנשים שהם עושים טוב, יש אנשים שהם עושים רע, יש אור ויש חושך, אתה מסתכל על המציאות, אתה רואה שהעולם באמת מחולק לשניים, הוא מחולק לשני סוגים של שני סוגים של תופעות. אז הנה יש לך ראיה שיש אל טוב ואל רע. זאת ראיה חזקה לכאורה, נכון? אז הוא אומר, אם אתה תתחיל ככה לחשוב באופן ספקולטיבי לפי כל מיני הוכחות כביכול, אתה לא תגיע בהכרח לאמת, אתה עלול להגיע לדברים לא נכונים, והדברים הלא נכונים האלה הם תוצאה של העובדה שאתה מנסה למצוא בעזרת השכל בלבד מהי האמת האלוקית, והשכל לא תמיד יכול לספק לנו את ההוכחות האלה. לעומת זאת, הראייה הנבואית היא ראייה בלתי אמצעית, היא נוכחות, כלומר שאתה שומע את המציאות האלוקית מדברת אליך, פשוטו כמשמעו, מתגלה. ההתגלות אל הנביא היא דבר שהוא חוויה ודאית, כלומר הוא לא צריך פה שמישהו יוכיח לו. כמו שמישהו, אף אחד לא צריך שיוכיחו לו שהוא יושב פה עכשיו בכיתה ושומע שיעור. הוא לא צריך שיוכיחו לו את זה, למה? מפני שהוא חווה את זה. זה לא עניין של הוכחה, אני צריך הוכחה לדבר שאני חווה אותו. אז אם אני חווה אותו, והראייה הנבואית היא חוויה פנימית חזקה, אז פירוש הדבר שהנביא לא צריך הוכחה על מציאות השם. הוא חי את מציאות השם, הוא רואה את מציאות השם, בראייה פנימית. ויש גם ראייה חיצונית של מאורעות, כמו המאורעות האלה של, אנחנו קוראים אותם עכשיו בפרשיות השבוע, של יציאת מצרים. משה רבנו בא ומבשר לעם ישראל שהוא צריך לצאת ממצרים, ובא אל פרעה, ומנסה להוציא אותם, ופרעה לא נענה, והוא אחרי דבר אחרי דבר שולח לו מכות כאלה בשם השם, בתזמון מדויק, והכל קורה כמו ש משה רבנו מייעד שיקרה. ואחר כך עם ישראל יוצא ממצרים, אחרי שיש את האירוע של מכת בכורות, שהוא בעצם היה התכלית של כל המכות, להגיע למכת בכורות, להראות בני בכורי ישראל, ואם אין אתה לשלח, אני הורגת בנך בחוריך. ויש מכת בכורות שקורית ברגע שמשה רבינו אומר שהיא תקרה בחצי הלילה, השם יקרא כל בכור בארץ מצרים, ואז משה רבינו מוציא את עם ישראל ממצרים. אז צריך אחר כך את זה, הוכחות לדבר, צריך אחר כך לחשוב איך העולם מתנהל ומה קורה. יש חוויה, החוויה היא אדירה, היא משכנעת והיא כל מכל דבר אחר. ואחר כך עוד, כשבאים להר סיני, אז זה מתעצם עוד יותר, כי זה כבר לא רק ראייה של מאורעות, כי זה בעצם ראייה נבואית. הוא אומר שעם ישראל במעמד הר סיני, הוא נמצא במצב של נבואה, נמצא במצב של קליטה ישירה של ההתגלות האלוקית. אז לכן הוא אומר, זה הבסיס של האמונה אצלי. לא הוכחות, הוכחות וראיות פילוסופיות, זה דבר שהוא יכול להיות לפעמים נחמד, יכול להיות לפעמים נכון, אבל יכול גם לפעמים להטעות את האדם, ולהביא את האדם לכיוונים לא נכונים. פה יש נקודה של מחלוקת בין הכוזרי לבין הרמב״ם. הרב,
תכף בכוזרי, איך להבין לגבי דורנו, יש החוויה את החוויה?
אז הוא מדבר על הקבלה, הוא מדבר על הרצף של המסירה ההיסטורית, שהיא כמו הראייה. כלומר, שאם אתה מוסר את הדברים שהיית נוכח בהם, לדור הבא, והדור הבא מוסר לדור הבא, וזה מתועד, וזה נמצא במסורת גם בכתב וגם בעל פה, שנמשכת ברציפות, אז זה שקול כמו ראייה. כמובן שזה לא, זה לא ממש ראייה, זה פחות, אבל אין מה לעשות. המאורעות ההיסטוריים הם לא יכולים כל הזמן לחזור על עצמם.
אוקיי, אפשר להקשות על המסורת ממה שהמציאו וכו'.
בסדר, בסדר. אז תראה, התורה עצמה חוששת לדבר הזה, כי התורה אומרת, ישמר לך וישמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כך כתוב בדברים. משה רבינו אומר כך, כלומר שהוא מודע לזה שאחרי כמה דורות יכולים פתאום להרגיש כאילו שהחוויה הזאת כבר איננה, היא כבר נחלת העבר, וכאילו היסודות של האמונה מתעררים. אז הוא אומר, אישה אמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, והודעתם לבניך ולבני בניך. כלומר, שבאמת תעביר את המסורת הזאת כמסורת חיה, שאב מקבל, בן מקבל מאביו, והוא מאמין לו. תראו, העניין של ההכחשה, זה דבר שהוא, אנחנו הרי מודעים לזה בדור שלנו, הדבר שקרה לפני 60 שנה, באים אנשים, מנסים להכחיש אותו, את השואה. מה זה ההכחשת השואה? הרי צריך להיות אידיוט בשביל לחשוב שיש איזה ממש בטיעונים האלה, כאשר יש עוד אנשים שעברו את הגיהנום הזה בעצמם. ואם הם לא, ונגיד שבעוד 20 שנה כבר לא יהיה אף אחד, אבל הבנים של האנשים האלה, שהם בנים של ניצולי שואה, שהם שמעו את הסיפורים, שהם יודעים איך האבות שלהם חיו באימה הזאת, בטראומה הזאת, כל החיים שלהם, אז עליהם, להם יבוא מישהו להגיד, לא, זה לא היה ולא נברא. אז השאלה היא פשוט באיזה עוצמה אתה מעביר את החוויה. אם אתה מעביר את החוויה הזאת בעוצמה ראויה, אז זה יכול גם להישמר עשרות דורות. אם עם ישראל מצווה, והוא מצווה כל שנה, לעשות זכר ליציאת מצרים בליל הסדר, ולדבר על הדברים כאילו שהם קרו היום, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, ולחדש את החוויה הזאת, ואת החוויה של קריאת ים סוף, ואנחנו בקריאת התורה, וכשקוראים את שירת הים הזה, כל הקהל עומד, ואגב, זה דבר מעניין, שדרך אגב אני אומר, שהרמב״ם אומר, לא לתת מעלה לחלק מהתורה על חלק אחר, לכן הוא מתנגד לזה שיעמדו בשירת הים ובעשרת הדיברות. מה סוברים הראשונים האחרים, וככה רוב עם ישראל נוהג עד היום, מה הם סוברים? שמותר לתת מעלה של חלק על חלק? לא. זה פשוט עניין, לא שאתה מכבד את הפסוקים האלה יותר, אלא שאתה רוצה שהחוויה הזאת תישמר. אז אומרים, עכשיו עם ישראל עומד בהר סיני, כאילו, אנחנו לא סתם קוראים פה איזה סיפור, אנחנו עומדים עכשיו בהר סיני. אז זה אחד האמצעים לחדש את החוויה הזאת, או להפוך אותה לדבר חי שהוא עובר מדור לדור. ובאמת, אתה צודק, אדם יכול לבוא אחרי 2000 שנה ולהגיד, מי אומר שזה בכלל היה הדבר הזה? נכון, זה קשה להיות באותו ביטחון כמו אותו דור שחי את הדברים. אבל, למרות זאת, התורה אומרת, זה התפקיד שלנו בתור מחנכים, בתור מעבירי המסורת. להעביר את המסורת הזאת בצורה כזאת, שאף אחד לא יוכל להכחיש אותה, שאף אחד לא יוכל להסתפק בה. טוב, אז בכל אופן,
שקראו לנו בדורות האחרונים,
זה עוד דבר. אז אם אנחנו, זה עוד דבר, שאם אנחנו עומדים על הבסיס הזה של הראייה, אז יש גם משמעות למאורעות נוספים, לא רק ליציאת מצרים במעמד הר סיני. אז יש גם משמעות לזה שההיסטוריה של עם ישראל בכלל היא דבר מיוחד במינו. שאנחנו היינו 2000 שנה בגלות וחזרנו לארץ ישראל, וזה המאורעות של הדורות האחרונים, שזה גם כן אומר דבר מאוד משמעותי, שיכול להיות לאדם בסיס לאמונה, חיזוק לאמונה, ראיה לאמונה, שהיא לא ראיה במובן השכלי, אלא ראיה במובן החווייתי. אני אומר שהרמב״ם בעניין הזה, בנקודה מסוימת הוא חולק על הכוזרי. הרמב״ם אומר שאת מציאות השם, וכל מה שנוגע לאמונה הבסיסית בקדוש ברוך הוא, לא רק שאפשר להוכיח, אלא שאדם בעצם חייב ללכת בדרך של הראייה השכלית, ולהגיע לזה שהוא יאמת בלבבו את האמונה בקדוש ברוך הוא, באחדותו, בשאינו גוף, באימות שכלי. הרמב"ם אומר את זה בצורה הכי מפורשת, במורה נבוכים, בחלק א' פרק למד ד' ועוד מקומות רבים, בפרק נ' א' בחלק ג', שמי שמאמין רק מתוך קבלה, כלומר שהוא ככה קיבל מאבותיו במסורת, הוא בדרגה נמוכה. בשביל להגיע למצוות האמונה בשלמות צריך לחפש את ההוכחות ואת הראיות למציאות השם בדרך שכלית. עכשיו, זה אמור לגבי העיקרים, מה שקראנו בזמנו קבוצת העיקרים הראשונה, זה היינו העיקרים שנוגעים למציאות השם. אבל מה לגבי תורה מן השמיים? הרי אין הוכחה שכלית לתורה מן השמיים. אין הוכחה שכלית לזה שהקדוש ברוך הוא התגלה ונתן לנו תורה. בזה ודאי שהרמב״ם מודה, והוא אומר את זה. באיגרת תימן, הוא מעריך בדבר הזה, וגם בהלכות יסודי התורה, אבל באיגרת תימן הוא אומר הבסיס שלנו, הבסיס של אמונתנו, זה מעמד הר סיני. בואו נראה מה כתוב שם. בבקשה? בדלת ב', מאמר דלת בסעיף ב'. אז הוא אומר כך. וכבר ערב לנו השם יתברך, ודי בו ערב, והודיענו, שכל מי שעמד במעמד הר סיני, יאמינו במשה רבנו ובכל מה שאמר, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות. והוא אמרו יתעלה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, זה התורה אומרת בפירוש, שהאמונה בהתגלות הקדוש ברוך הוא למשה רבנו במתן תורה, זה דבר שבשבילו צריך את המעמד הזה. זה לא דבר שהשכל יכול לתת אותו. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה, אי אפשר להשיג את האמונה הזאת בלי החוויה הזאת. ועל כן, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות, ראו לכם שתחזקו קצתכם את קצתכם, וישירו גדוליכם את קטניכם, ויחידיכם את המוניכם, והסכימו כולכם באמת, אשר לא תשתנה ולא תומר. והיא, שהשם יתעלה אחד, לא כשאר האחדים, ושמשה נביאו והמדבר בשמו, אדון כל הנביאים והשלם שבהם, ושספר התורה הזה כולו הוא דבר השם למשה רבנו, אשר נאמר בו פה אל פה אדבר בו וכו'. וזכרו מעמד הר סיני, אשר ציוונו השם לזוכרו תמיד, והזהירנו משוכחו, וציוונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והוא אומרו יתעלה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב וגומר. וראוי לכם אחינו, שתגדלו בניכם על דימוי המראה הגדול ההוא, שתדמו להם את המראה, מה היה שם, ותספרו בכל קיבוץ גדולתו וכבודו, שהוא כותב הדת, והטענה המביאה לאמת. זה ביטוי מאוד מעניין. מעמד הר סיני הוא קוטב הדת והטענה המביאה לאמת. יש אמיתות שאי אפשר להוכיח אותן. אתה יכול להוכיח בשכל את זה שהיה מעמד הר סיני, שניתנה תורה? אי אפשר להוכיח. זה המעמד עצמו, הוא קוטב הדת והטענה המביאה לאמת. לעומת האמונה במציאות השם, ובאחדותו, ושאינו גוף, ושהוא קדמון, כל הדברים האלה, הרמב״ם סבור שאפשר להוכיח אותם, אפשר להגיע אליהם בראיות שכליות, והראיות השכליות האלה הם לא הדבר שאפשר לוותר עליו, כמו שהכוזרי אומר. הכוזרי אומר, עזוב את הראיות, מהראיות אתה יכול להגיע לכל מיני דברים. הרמב״ם סובר, לא, הרמב״ם סובר שמהראיות אפשר להגיע לאמת, אבל בתחומים שבהם יש דרך למחקר פילוסופי ולהגעה לאמיתות. מה שאין כן לגבי מאורע היסטורי של מעמד הר סיני ושל ההתגלות ושל מתן תורה, אין דרך פילוסופית להגיע אל הדבר הזה בהוכחות. אז בעניין הזה הרמב״ם מודה, הרמב״ם מסכים עם הכוזרי, שהראייה בין הראייה הגשמית, בין הראייה הנבואית, היא בעצם יסוד של אמונה. רק שאצל הרמב״ם יש הבדל בין האמונה בקדוש ברוך הוא, במציאות השם, לבין האמונה בתורה בהתגלות. מה שאין כן אצל הכוזרי, הוא אומר, גם האמונה במציאות השם נגזרת מתוך הראייה. אנחנו לא סומכים על הראיות. אנחנו מתחילים מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לראות אותו. כאשר לראות אותו פירושו, לראות דרך מאורעות, לראות דרך השגחה, לראות דרך הראייה הנבואית.
ומי שמגיע למסקנות הפוכות לגבי מציאות המורה,
אז יש לו טעות, הוא פשוט טועה.
כן, אז הוא חושב אבל שהוא צודק. אם זה בסיס האמונה, אז הוא חושב שהוא צודק, הוא יכפור והוא יאמין.
אז מה אתה שואל? אתה שואל לי, אז הוא מסכן, אז מה אפשר לעשות? אז הרמב״ם יגיד, נו טוב, אז הוא אמר פעם, אומרים בשם החזוניש, שהוא אמר, נדמה לי בשם החזוניש אומרים, כלומר, ארזנה בך אפיקורס, הוא רחמנות ביידיש. זה רחמנות עליו שהוא אפיקורס, מה לעשות? הוא טעה. הטעות שלו הביאה אותו לזה שהוא אפיקורס, אבל אז ברור שהקדוש ברוך הוא דן כל אחד לפי הצדק האלוקי, אז הוא יוכל לדון אם האדם הזה באמת היה שוגג, או טועה, או שהוא הלך אחרי הטעות הזאת בגלל כל מיני סיבות צדדיות, שגם זה יכול להיות. הרבה פעמים אדם שטועה בשיקולים שלו, מפני שבעצם הוא רוצה להגיע למסקנה מסוימת. אבל נעזוב את זה. הרמב״ם סבור שאדם יכול וצריך להגיע לידיעת השם בדרכים שכליות. וזה לא סותר את העובדה שאנחנו, יש לנו מקורות נוספים לאמונה, שהם התורה וההתגלות. אבל לגבי ידיעת השם, הוא אומר שזה חלק מהמצווה של האמונה. חלק מהמצווה של האמונה זה לאמת את הדבר בצורה שהיא תהיה הברורה ביותר. והברורה ביותר היא, לדעת הרמב״ם, בדרך ההוכחה השכלית.
השאלה אם זה חלק או הכל, מה הכוונה? האם לדוגמה אדם לא הצליח וטעה בעלויות השכליות שלו, האם הרמב״ם מסתמך על המסורת?
בוודאי, בוודאי. אמרתי שמי שמאמין מצד הקבלה, יש אדם שאומר, אני לא יודע, אין לי שכל בשביל לחשוב מחשבות כאלה עמוקות, על, 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 על העולם והבריאה ומה זה אומר לגבי הסיבה הראשונה ואם יש לעולם בורא וכו', אני לא יודע. אבל מה? אני מאמין למסורת שלי שאומרת לי ככה. אז בסדר, אז הרמב"ם אומר, אז אתה מאמין מצד הקבלה, זאת גם כן אמונה, אבל מבחינת מצוות האמונה זה בדרגה נמוכה. יש דרגה יותר גבוהה. כמו שיש במצוות אחרות דרגות, ככה גם באמונה לדעת הרמב"ם. הרמב״ם סבור שמצוות האמונה, שזאת מצווה, מצוות ידיעת השם, או אהבת השם, או שתיהן, הן מצוות שאדם יכול להתקדם בהן לדרגות יותר ויותר גבוהות. ויש לנו מצוות כאלה, כמו למשל מצוות גמילות חסדים, או מצוות תלמוד תורה. זה דברים שאין להם שיעור. אז יש אדם שהוא גומל חסדים, הוא פעם עושה למישהו איזה טובה. ויש אדם שהוא תמיד עסוק בדבר הזה של עשיית חסד. יש אדם שלומד תורה שעה ביום, ויש אדם שלומד כל היום מבוקר עד ערב. אז יש מצוות שבהם הקיום הוא דרגאי. אומר הרמב״ם, גם במצוות אמונה זה כך. מצוות ידיעת השם זה מצווה שיש בה קיום דרגאי. אדם יכול להגיע לידיעת השם בדרגות גבוהות מאוד, ויכול להיות בדרגות נמוכות, ובעוד הרבה ביניהן, וזה תלוי בהשתדלות שלו, בהשתדלות העיונית שלו. זה בדיוק מה שהרמב״ם טוען בהבדל מהכוזרי. כן.
אז תשובה התונה אצל
באופן עקרוני זה היה יכול להיות ככה, אבל ההבדל הגדול הוא שהגילוי של הקדוש ברוך הוא לישראל ולמשה רבנו היה בקהל רב. הרי זה ההבדל שבין בין הטענה שלנו לבין הטענות של דתות אחרות. בדתות אחרות אז הם אומרים בא נביא, הוא אמר לנו שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אנחנו לא טוענים שאנחנו היינו נוכחים בהתגלות, אלא שהוא בא וסיפר לנו שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. זה מה שהיה גם היה יכול להיות אצלנו, אילו זה היה מסיים בזה שמשה רבנו היה בא לעם ישראל ואומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. ואז באמת בשלב הראשון, אז אמרו לנו, תיתן לנו אות או מופת. אז הוא נותן להם אות או מופת קטן, משהו כזה שהנחש נפח למטה, מטה לנחש וכו'. אבל כאשר אחר כך התורה אומרת, שתביא את כל העם, למה נשמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שעד אותה העת לא הייתה להם אמונה מלאה, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר את הדבר. הוא אומר, רואים מהלשון הזאת שגם בך יאמינו שעד אז לא הייתה להם אמונה שלמה. למה? כי המאמין על פי האותות יש בליבו דופי. מי שמאמין בגלל שהוא ראה איזה מופת, זה עדיין לא מספיק, הוא עדיין מדי פעם מערער מה באמת היה פה. אז הוא אומר, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות ההוא בלט וחישוף. כלומר, יכול להיות שהיה לו איזה פטנט, איזה טריק, איזה כישוף שהוא עשה לנו. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, אנו שומעים, וכולי. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא קיימת לעולם, אלא נאמנות שיש אחרי ההרהור ומחשבה. כלומר, הרמב"ם אומר, באמת, ההבדל העיקרי בין אמונת ישראל לאמונות אחרות הוא שאנחנו קיבלנו את משה רבנו בגלל הפרהסיה, בגלל העובדה שהוא נגלה אלינו בפרהסיה. והרמב"ם אומר באיגרת תימן, משפט מאוד מאוד מפתיע, מאוד מדהים. הוא אומר, אתם יודעים מה, הדתות האחרות רוצות שאנחנו נצטרף אליהן, המוסלמים רוצים שאנחנו נמיר את דתנו, בבקשה, שיעמידו לנו כמעמד הר סיני, אנחנו נקבל אותה. כך הוא כותב. ואתם אחינו בברית הזאת ובאמונה הזאת, דעו, כי העניין ההוא העצום אשר היה במציאות, אשר העיד עליו הטוב שבעדים, שלא היה לפניו כמוהו ולא יהיה אחריו, והוא שתשמע אומה כולה דבר השם, יתעלה ותראה אורו עין בעין, לא נעשה כן, אלא כדי שתתחזק האמונה, התחזקות שלא ישנה המשנה. וכבר דימה שלמה עליו השלום האומה לאישה יפה תמימת תואר, כי אומרו כולך יפה רעייתי וכו'. ודימה אלו אנשי הדתות והאמונות אשר ירצו למושכה עליהם ולהשיבה לאמונתם, לזונים המסיתים נשים נקיות להשיג מהם זימה. כן אלו יסיתונו וישתדלו להשיבנו עליהם. ואחר כך ענה בחוכמתו בלשון האומה, כאילו תאמר לאשר ירצו להסיתה, למה תחזיקו בי? תוכלו להמציא אליי כשמחת המחניים? רצונו לומר שהיא תדען להם ותאמר להם, המציאו לי כמעמד הר סיני, אשר היה בו מחנה ישראל ומחנה אלוקים זה לעומת זה, ואשוב לדעתכם, בסדר, נקבל את הדעת שלכם. אם אתם תעמידו לי מעמד הר סיני, שבו יעמוד פלוני הנביא, וכל העם ישמע את הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, נקבל אתכם. נחזור לדעתכם. למה? כי הרמב״ם יכול להגיד את המשפט הזה, כי הוא יודע שמעמד הר סיני כזה לא יהיה. זה דבר שהוא חד פעמי בהיסטוריה. התורה הזאת לא תשתנה. וזה בדיוק ההבדל שבין הדת היהודית לדתות האחרות. שהדתות האחרות באות ומספרות לך סיפור, הנביא בא ואומר, השם נגלה אליי. לך תאמין לו. אז הוא עושה כל מיני מופתים, כל מיני דברים שנראים לנו כניסים, נראים לנו זה דברים שיש בהם דופי. אתה יכול תמיד לחפש מה בדיוק היה פה, איזה טריק היה פה, מה קרה פה, היה מקרה, היה משהו, היה... אבל הדבר שאי אפשר להתווכח איתו, זה כאשר כל העם נמצא בנוכחות ההתגלות, הוא נמצא בנוכחות האירוע הזה שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא. זה לא שהנביא בא ומספר סיפור שהשם נגלה אליו. העם כולו נוכח בהתגלות. אז זה מה שאומר הרמב״ם. זה הדבר שהוא מבדיל אותנו מהדתות האחרות, והוא אומר, בבקשה, שאת עוד דת תבוא ותעמיד לנו מעמד הר סיני, אז אנחנו נהיה מוכרחים לקבל, כן.
כמו שכולנו היינו במעמד הר סיני, בין מדרשי חז"ל, והרמב״ם, אתה אומר, לא מוכיח את זה בצורה שכלית. אז יש לו תשובה שהיא לא במישור השכלי, שהיא הוכחה אחרת?
לא כל כך הבנתי את השאלה. אתה אומר שיש במדרשים שכל הנשמות של ישראל למדו בהר סיני, ועכשיו מה הלאה?
והרמב״ם, אתה אומר שלא מוכיח את זה בצורה שכלית.
את מה?
את העובדה ש...
שהיה מעמד הר סיני. נו, שזה לא דבר שאפשר להוכיח אותו מבחינה שכלית, זה אפשר רק לחוות, מי שהיה שם יכול לחוות אותו. זה שכל נשמות ישראל היו, זה בדרך של מליצה, כלומר, זה לא שאנחנו באופן אישי, כל אחד מאיתנו זוכר את מעמד הר סיני. אנחנו היינו בכוח, בפוטנציאל, את אשר ישנו עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו עמנו. התורה אומרת בפירוש, יש אנשים שהם עמנו, ויש אנשים שהם אינם עמנו. אלה שאינם עמנו, זה כל אל הדורות הבאים. אז הדורות הבאים הם נמצאים בפוטנציאל. כל נשמות ישראל נמצאות באיזשהו מקום בכוח, גם בממד הר סיני. אבל זה לא שאתה יכול לעשות מזה חוויה ממשית, כלומר שאתה אומר, אני זוכר, מה זאת אומרת? אני הרי הייתי שם, אני זוכר מה היה שם. אם זה היה ככה, אז התורה לא הייתה צריכה להזהיר כל כך על העניין הזה של ועודתם לבניך ולבני בניך, הרי כל אחד היה שם אישית. כן.
בתחילת
מאמר
חמישי, גם
רבי יהודה
הלוי נותן מקום די משמעותי לשכל. הוא אומר שבזמננו כמעט אין מישהו שלא הגיע לאמונה, לא דרך ההשגה השכלית והחקירה השכלית.
תראה, העניין של החקירה השכלית הוא קצת נותן לו כבוד, בוא נגיד, במקומות מסוימים, אבל הוא גם אומר בפירוש, הוא גם אומר בפירוש, לא פעם ולא פעמיים, אלא לאורך כל הספר, הוא אומר שעדיף בלי זה. הוא אומר בפירוש. הוא אומר, אם אין לך מספיק רוחב דעת ורוחב לב לאמונה פשוטה, ואתה צריך חקירות, אז בסדר, יש דברים שאפשר באמת להגיע אליהם בחקירה, ויש דברים יפים שהפילוסופים יודעים להגיד. אבל הוא בפירוש אומר, אם אתה יכול להסתדר בלי זה, זה עדיף, כי הוא אומר שהמעריות אפשר להגיע לטעויות. והוא חוזר את זה בכל מקום, גם במאמר החמישי. אני לא יכול ברגע זה למצוא לך, אבל אם תקרא את כל המאמר החמישי, תראה שהוא גם נותן מקום לחשיבה הפילוסופית, וגם ביחד עם זה אומר אחר כך, אחרי כל זה, הוא אומר שעדיף בלי זה.
מה אצלו זה
האמונה
הפשוטה? הכוונה רק להסתמך על המסורת, או כמו שהוא אומר, המאמין התמים שיכול תוך שנייה לגלות את הטעות שבדעה השנייה?
הראייה זה לא רק מסורת, הראייה זה הרבה יותר מזה, זה אמרנו שזה הראייה היא כוללת גם את החוויות העתיקות, וגם את החוויות של כל ההיסטוריה, וגם את הראייה הנבואית, וגם את מה שקורה הראייה הרוחנית שהיא איזושהי אינטואיציה עמוקה שהיא דומה לנבואה, אף על פי שהיא לא נבואה. זה הרבה, הראייה זה כל מיני רמות של ראייה. אבל העיקרון שלו הוא שהראייה והמסורת שמוסרת אותם הן יותר חזקות מאשר הספקולציה. הוא אומר גם במאמר חמישי בסעיף י"ד, הוא אומר, אחרי שהוא אומר לו כמה דברים בשם הפילוסופים, מאוד מעניינים, אז הוא אומר, אני רואה לדברים האלה הפילוסופיים יתרון וברור על שאר הדברים. אמר החבר, וזהו מה שהייתי מפחד עליך, מהפיתוי ומנוחת הנפש של דעותם. זה במאמר חמישי ב-י' ד'. אז הוא אומר שאומנם נכון, יש להם כמה דברים מאוד חכמים, אבל בגלל זה יש אנשים שחושבים שכל מה שאמרו הוא מופת, והוא מתחיל להרער לו דברים מהפילוסופיה האריסטוטלית, דברים מאוד יסודיים, כמו אפילו העניין של ארבעת היסודות, ארבעת היסודות של הטבע. הוא אומר לו, מה, אתה ראית פעם את יסוד האש, כפי שהם מתארים אותו, שיסוד האש נמצא בשמיים מעל יסוד הרוח וכדומה, מתחיל ככה לנתץ כל מיני אמיתות פילוסופיות. טוב, ערב טוב.